ההבטחות של הכנות לשבת שקשורות לליל שישי. ההכנות לשבת מעיקר הדין צריכות להיות ביום שישי עצמו. אבל כתב כבר הגאון המגן אברהם, שאם יודע שלא ימצא בשוק, היום ודאי לא ימצא, בשר או דגים וכדומה, מותר לקנותם לפני כן. וכן גם הבישול לשבת צריך שיעשה ביום השישי דווקא. אבל ליל שישי בכלל, ונסביר את זה, כיוון שהזוהר הקדוש פרשת בשלח כתב שאין להכין אוכל מיום אחד לחברו. כמו שראינו בתורה, את אשר ילקטון בים שנייה, לאשר ילקטון יום יום, שכל יום ביומו צריך להכין לו את האוכל שלו. קמינה, שהזוהר אומר שלבשל, הוא אומר פירוש, שצריך לבשל כל יום לאותו יום. יום שני ליום שני, יום שלישי ליום שלישי. לא יום אחד למחרתו, ולא יום אחד ליומיים או שלושה. אלא שוודאי בימינו, כשאנשים אנוסים או טרודים, פעמים אימא לילדים, שתי ילדים קטנים, או שהיא גם הולכת לעבוד, או לסייע בידי הוריה, בידי זה אנשים, ואין לה אפשרות, יכולה להכין קודם. הכנות לשבת, כמה שיעשו סמוך לשבת, מה פירוש סמוך לשבת? לא ביום שישי בשעה חמש, שעת הצפירה, לא הכוונה. הכוונה ביום שהוא סמוך לשבת, יש להם יותר מעלה. אז לקחת תפילה אם אפשר ביום שישי בבוקר, כמו שכתוב הפסוק, אתה קום בעוד לילה, ותיתן תרס לביתה, וחוק לנערותיה, כך היה מנהג נשים צדקניות, יום חמישי בלילה שהוא ליל שישי, הכינות את כל מה שצריך לפניהם, הולכות לישון, שנות שעתיים, שלוש, כדי שיהיה המנוחה קצת, מנוחת הגוף, קמות בחצי הלילה ומתחילות עם הבישולים. והנה בבוקר, שעה תשע, בבוקר עשר בבוקר, הכל מוכן ומזומן, והיא יושבת לה כמו מלכה על הכורסה, רוצה לישון ישנה, נשאר אולי קצת לקלוט את הגרעינים ואת הבוטנים והשקדים, וזהו, בצהריים כבר הכל מוכן. היום מתחילים לעבוד ביום ראשון, וביום שישי לא מספיקים. ויש מהדרין כבר חודש מראש. אמר לי אחד בשכונה, שאשתו מכינה בן בורת יוסף, לשש חגים, חודש לפני החג, כבר יש במקפיא, יש אוכל לליל ראש השנה הראשון, אוכל לליל ראש השנה השני, הכל מוקפא. יש ליל סוכות, ואפילו לשמחת תורה מוכן כבר בראש חודש אלול. טוב, אנחנו לא מדברים באופן זה. האדם צריך להכין מה שאפשר שיהיה באותו יום. ואם אי אפשר באותו יום, כך פוסקים כתבו, אז מהלילה זה נקרא הכנה. ויש בזה סוד. וצריך להיזהר שתאמר האישה, על כל דבר שמבשלת, איך שיוצקת אותו לקערה, או אל הסיר, לומר לכבוד שבת קודש. שלושת המילים האלה. לכבוד שבת קודש. ויש סוד בדיבור ובאמירת המילים האלה. אפילו שלושת המילים האלה יש בהם סודות. כך כתב רבנו ארי בשער הכוונות, דף סמך א'. שיאמר על כל דבר לכבוד שבת קודש, הוא הדין האיש שהולך לקנות לכבוד שבת. איזה דבר שיהיה. פירות, ירקות, לחם, יין, אבטיח, בשר, דגים, ועופות וכדומה, יאמר בקנייה לכבוד שבת קודש, בשעה שבא לאסוף את זה בתוך הסל או בעגלה או באיזה דבר, לכבוד שבת קודש. מאיפה הראיה גם? יש גמרא, גמרא, מסרת ביצה. הגמרא מסרת ביצה דף ט"ז, מביאה על שמאי הזקן, שהיה אומר, מחד בשבתיך, לשבתיך. כבר מיום ראשון היה מכין לכבוד שבת. מצא בהמנה ביום ראשון, קונה אותה ואומר זו לשבת. למחרת או ביום שלישי מצא נאה ממנה, או שוחט את זאת ואוכל אותה, ואת השנייה שומר לשבת. וכך היה עושה עד יום שישי. נמצא, כל הימים היה אוכל לשבת. כלומר, לא סתם מביא לנו מעשה, ולומר שיש בזה סוד. שאדם שמכין איזה דבר או קונה איזה דבר, שיעשה אותו לכבוד שבת ויומר. בא השאלה הקדוש, הוא היה דוג אחרי רבנו ארי, בעל שני לוחות הברית. אומר השלם, מכאן שהאמירה פועלת, יאמר בפה שלו, שהוא קונה את זה לכבוד שבת. וכן האישה, תאמר בפיה שהיא מבשלת את זה, כל דבר ודבר, לכבוד שבת. וזה מצליח. סגולה שיצליח, גם תשרה עליו קדושה על הדבר הזה. בלב שישי מנהג ישראל ללמוד לקרוא קוף פסוקים מהפרשה שקוראים בשבת. ידוע שרבנו ארי תיקן, וזה מובא בספר פרי עץ חיים, לקרוא כל יום חוק לישראל. וכתב על זה דברים חמורים, שמי שלא אומר חוק לישראל נקרא מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. שכל יום צריך לקרוא פסוקים מתורה, מנביאים וכתובים. ואחריהם ללמוד תורה של בעל-פה, שזה משנה וגמרא, וגם זוהר, הלכה ומוסר. זה הדברים המורכבים ומרכיבים את חוק לישראל. מאיפה המקור של חוק לישראל? מהגמרא. משלת? זה הסדר איך שאמרתי. כמו שמודפס בחוק לישראל. אחרי הגמרא, זוהר. מאיפה המקור? גמרא בחידושין אומרת, בדף למד, שלעולם ישלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. שאומרת הגמרא, משנה פירושו הלכות. כי אז היו לומדים משניות בתור הלכות פסוקות. היום, אחרי שיש לנו כל כך הרבה מחלוקות וחילוקי מנהגים, משנה לא נוכל להבין אנחנו. הם היה להם חוכמה מיוחדת במינה. יודע, ללמוד את המשנה, יודע את ההלכה. אנחנו צריכים ללמוד הלכה. רבנו תם, הרבה טעו בדברי רבנו תם. והעיר על זה העלייה רבה, להגאון יעבט ועוד, שהם היו מגדולי אשכנז, הם כותבים שרבים טעו וחשבו, שרבנו תם אמר, על מה אנחנו סומכים שלא משלשים את הלימוד שליש במקרא? אנחנו לומדים תלמוד בבלי, ולמה שמו בבלי? מרב סנהדרין אומרת שהוא בלול במקרא, במשנה ובתלמוד. כשאתה לומד גמרא, נגיד בשתיים, שלושה דפים, אתה מוצא כבר המון פסוקים. פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים, ראיות שונות. בא גאון יעבד וצועק, אומר, בדורו עוד התחילו לא ללמוד, לזלזל בלימוד התנך. והרבה שלומד, הוא קורא את הפסוק, ראה אותו עקום, והיה מעשה אחד בא לאיזה מקום, בא לקרוא הפסוק, אספר לנו ראש הישיבה, אותות אותה טיפיטים, יש בפרשת צו. קרא את הכל הפוך, תפו תואה טיפים, ויקצתה לעיה משן, חמנה היא ושאל או הוא. הכל היה בסדר, כל המילים היה טובים, מילה האחרונה לא ידע מה היא. הרבה פעמים אדם קורא פסוק, שובר את השיניים, לא ידע לקרוא אותו. שלא לדבר, אני לא מדבר על פסוקים של איוב ומשלה, שהם לא כל כך מצויים. פסוקים רגילים אפילו של תהילים, כמה טעויות, תראה שיר השירים בערב שבת, ועוונותינו הרבים, כמה שגיאות יש. לפני שלא מלמדים אותם כמו שצריך. זה המהר"ל, עוד בזמנו, צעק על זה ככוכיה. כתוב במשנה בין 5 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 5-13 למצוות, בין 15 לתלמוד. צועק המהר"ל, מה זה שהם מתחילים ללמוד תלמוד כבר בגיל קטן, בגיל 6-7. הוא תינוק שעדיין לא נפקחו עיניו ולא צימח נוצותיו, כמו יתרוח. כבר לומד אותו גמרא, הוא פסוקים לא יודע, צריך לשנן. אז 5 שנים היה לומד את המקרא כמו שצריך, יודע את הפסוקים, אחר כך יקרא. מה שהם, האמת אגיד לנו, זה זכות, סיבה שלא למדו מקרא, כיוון שבאירופה, לפני 150 שנה, בעוונותינו הרבים, התחילו המשכילים הרשעים, הארורים, אבותיהם של אלה שמגדלי חזירים פה בארץ ישראל, או אבותיהם של החזירים בעצמם. אלה, הרשעים האלה, התחילו המשכילים לכפור בתורה. מה הם עושים? לומדים מקרא, בקיאים בפסוקים, ומביאים כל מיני ראיות מהפסוקים, כאילו לנגח. לומדים תורה בשביל לקנטר. אז, כדי להתרחק מהם הרשעים האלה, אז אמרו, אנחנו לא נלמד, אבל אני צריך ללמוד, אז אני צריך לדעת, לא נלמד בפרהסיה, זאת אומרת להשקיע שעות רבות, משהו אחר. בכל אופן, היה בית כותב, מה נעשה לרבנו תם שכתב שלא צריך לשלש? הוא כותב, מה שרבנו תם התכוון, עלינו שכבר היו בקיאים בכל התנ"ך, בינתיים היה יודע את כל התנ"ך בעל פה. ואז לא צריך לבזבז שליש מהיממה ללמוד מקרא. הוא יודע כבר את המקרא. דרך יש לו 12 שעות לימוד ביום. 4 שעות הוא ישקיע בתנ"ך כל יום. זה מוגזם, כי הוא יודע כבר את התנ"ך. על זה אמר, באמת שלא צריך. אבל אחד שלא יודע, בוודאי שחייב לשלש את לימודו, כדי שעד שילמד את זה, ואחרי שילמד, אז יוכל. כך גם השאלה קטן. גם בשולחן ערוך יורה דעה, הלכות תלמוד תורה, סימן רשמ"ה, שם במקום, הביא המגן אברהם, הביא השח, ועוד, והרב חידה עליו השלום, בברכי יוסף, ועוד פוסקים הביאו, שיש חילוק בין אם אדם יודע את הפסוקים, לבין אינו יודע אותם. שמי שאינו יודע אותם, חייב ללמוד אותם. בלב אחי, על פי רבנו הארי, צריך אדם ללמוד כל שנה את כל הנביאים והכתובים. מחזור שלם. זאת אומרת, כמו שאנחנו משלימים את הפרשה שניים מכאן ואחד תרגום, זה צריך ללמוד גם את הנביא והכתובים. לא את תרגום, אבל לפחות לדעת את פירושיהם. ויש, היו נוהגים באלול לסיים את זה, לקרוא את כל הנביאים. יש בתי כנסת או קהילות שככה היו נוהגים. עכשיו אבנותינו והסידורים של היום יהיו מודרניים. השמיטו את זה, עקרו את זה מהמנהג. היה מנהג ישראל, תראה בשולחן ערוך, מובא בהלכות שבת, הרמ"א עצמו כותב שהיה מנהג ללמוד נביאים וכתובים בכל שבת אחר הצהריים. אז היו נוהגים לחלק את הנביאים והכתובים לפי שבתות השנה. מבראשית קוראים ספר יהושע 10 פרקים. שבת הבאה נוח עוד 10 פרקים מיהושע. כך נמצא בשלוש שבתות, מסיימים שלוש ארבע שבתות, מסיימים ספר יהושע. אחר כך מתחילים שופטים, על הסדר. לא מתחילים שמואל. מסיימים שמואל מלכים, אחר כך דברי הימים, אחר כך ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13 עד סוף השנה. זה בנביאים. בכתובים אותו דבר. מתחילים תהילים בשבת הראשונה. קוראים איזה 10 מזמורים, 20 מזמורים תהילים. אחרי זה שבת הבאה עוד. ככה עד שמסיימים ספר תהילים, אחר כך איוב, משלה, וכן זה הדרך. ואם יוצא איזה שבת שאירוע של אותו אינדיאן בתוכו, קוראים את המגילה שלו. אשכנזים קוראים את זה מתוך מגילה, ממש. והספרדים היו נוהגים לקרוא אותה ככה. למשל, אסתר בשבת קוראים, אפילו שבפורים קוראים מגילת אסתר, בשבת שלפני כן צריך לקרוא, לדעת מה אני בא לקרוא, ואם יש לו איזו שאלה, או איזו מילה שאינה מובנת, פותח ראשי, פותח מפרשים, ומעיין שם בשבת. וכן על זה הדרך. מגיע השבת שלפני תשעה באב, קורא מגילת איכה, שבת. מגיע השבת שלפני סוכות, קהלת. וכן, שבת שלפני פסח, שיר השירים כולו, קורא אותו. ואם יש איזה פירוש, צריך לקרוא אותו. וגם לדעת את הדקדוק של המילים, שלא ידלג או ישבש איזה פסוק, שוונח, דגש, רפה, רפה, דגש, שלא יחליף אותם. כל זה צריך יהיה לדעת. אז כך היו נוהגים ללמוד, ובכל שנה מסיימים פעם אחת התנ"ך. לכן היית מוצא בדוח שעבר, אפילו עמי הארץ, בקיאים בכל הפסוקים ישר והפוך. לפעמים יש פסוקים שהמילים שלהם דומות בדברי הימים או במלכים או בשאר, הוא יודע את ההבדלים ביניהם. עכשיו כך פרק י"ח בתהילים, שירת דוד המלך, היא מופיעה גם בשמואל שמואל א' כ"ב, בשינוי גדול של מילים, ויש סיבה לזה, כמו מגדול מגדיל בסוף הפרק. ועוד, תשמרני, תשימני לראש גויים, או תשמרני לראש גויים, ועוד בלי סוף. וכל זה, זה דקדוקים שצריך האדם, ישאלו אותו ביום הדין, אתה יודע את זה? מה נענה? שטח את הידיים. מתי כבר השערות הלבינו? מתי נלמד, נדע את כל זה? צריך האדם להספיק. של מה הקדוש ברוך הוא נותן חיים לאדם? שמוע פוליטיקה, להתעדכן בחדשות, ללמוד תורה. לדעת התורה היא כל כך יפה, כל כך מהנה. פקודי השם ישרים ושמחי לב, ואם מאירת עיניים, אם מרפא את האדם, רפאות היא לשוריך ושיקוי לעצמותיך, וזה חשוב מאוד. עכשיו, חוק לישראל, נחזור לחוק לישראל. חוק לישראל יש לקרוא כל יום. ויש סדר מדויק, ונגיד את זה בקצרה. זה מתחלק לאותיות הוויה, וכתב רבי חיים ליטל. אותיות זה עשר. אז ביום ראשון ושני ביחד קוראים 10 פסוקים. איך עושים? ביום ראשון תמיד תראה 6 פסוקים, ביום שני 4. 6 ו-4 של תורה עם תרגום, של נביאים עם תרגום, של כתובים עם תרגום. נביאים וכתובים לא צריך לקרוא 2 מקרא, מספיק קורא פעם אחת מקרא. ואז סידרו לנו את זה שם, משלי, תהילים או כל מיני סדרים אחרים. זה כל יום. יום שני אמרנו, יום ראשון 6, יום שני 4. יום שלישי, מה עוד הבא אחריה? היי, של ההוויה, 5. יום רביעי, זה כבר עוד וב של ההוויה, 6 פסוקים, עוד פעם. יום חמישי, היי של ההוויה, 5. יום חמישי. שישי, ולא הכי צריך לקרוא את כל הפרשה כולה, 2 מקרא אחד תרגום. אז לא, אין כאן סדר. נביאים, הוא קורא את ההפטרה. כתובים, ביום שישי הוא אומר, השם הלך גאות לבש, אחרי שמסיים את הפרשה, אומר את ההפטרה, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד עזר. ואם סיים אותה בשבת, אומר, מזמור, שיר ליום השבת. כך הביא רבי אליהו מאלי. זה באשר לתנ"ך. משניות, הסדר של חוק לישראל הוא לפי ימי השבוע. יש לנו 6 ימים בשבוע, 6 סדרי משנה. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. אז יום ראשון תמיד תראו בחוק לישראל של כל 5 כרכים, יום ראשון משניות סדר זרעים. זה מסכת ברכות, אז כמה כבר פרקים יש בה? מעט. אז יש לך חלב, יש לך פאה, יש לך מעשרות, וכן על זה הדרך, כל יום קוראים פרק אחד של משנה. והגמרא ממסכת ברכות, תמיד יום ראשון זה גמרא מסכת ברכות. כי יש לנו מסכת אחת ויחידה בסדר זרעים עם מסכת ברכות. כל הימי ראשון בשבוע, יש לנו למעלה מ-50 שבתות בשנה, כולם ממסכת ברכות. זה הסדר. יום שני, סדר מועד. סדר מועד, אז זה יכול להיות משניות או משבת, או מעירובין, או מחגיגה, או ממגילה. וכמובן, אם יוצא שבת שהיא סמוך לפורים, אז שמים ממסכת מגילה. שבת שהיא סמוך לפסח פסח, מפסחים, וכן על זה הדרך. וגמרא גם כן בהתאם. לפי סוג הפרק של המשנה, קטע של גמרא. אז יום שני מועד, יום שלישי סדר נשים, יום רביעי סדר נזיקים, יום חמישי סדר קודשים, יום שישי סדר טהרות. זהו, זה חוק לישראל. זוהר סדרו לפי העניין, כל פעם בקטע שלו, לפעמים מאותה פרשה, לפעמים פרשה אחרת שקשורה לעניין. בא רב חידה עליו השלום והוסיף יוסף לחוק, שזה אמירת מוסר והלכה. הלכה למה? כתוב כל שומר הלכות בכל יום, פתח לו שומר עולם הבא. הלכות, כתב האש של אברהם, לפחות 2 הלכות האדם ילמד כל יום. מאות רבים, 2. אז קורא 2 הלכות. ואפילו שהוא בקיא בהלכות, יודע אותם בעל פה, יקרא הלכות כל יום. מוסר, אדם שלא לומד מוסר, לא שווה מאומה. אין בו כלום. כל יראת שמיים שבאה לאדם, זה מהמוסר שהוא לומד. אז אם כן יצא, שאמרנו שבחמישה ימים הוא סיים 26 פסוקים. למד יוד, חילקנו אותה לראשון ושני, עוד ה' ליום שלישי, עוד ו' ליום רביעי, עוד ה' האחרונה ליום חמישי. בא ליל שישי, צריך אז לקרוא 26 פסוקים. כך כתב רבנו אבי. האמת יש ויכוח, האם אחרי חצות או לפני חצות? כיוון שבלילה לא אומרים מקרא, אבל כאן צריך לקרוא. הגאון חידה כתב שלכת חילה יאמר אותו אחרי חצות. אבל אם יודע שהוא לא יקום, הוא הולך לישון עייף, אז יקרא את זה גם לשני חצות. מה יקרא? 2 מקרא ואחד תרגום, או 2 מקרא? הרב חידה עליו השלום סובר, תרגום אין בלילה, נקודה. אז פה אין ויכוח. איזה 26? 26 הבאים, תראו בתוך ספר חוק לישראל מופיע. יש 26 הראשונים שקראת במשך אחד אחרי השני, איפה סיימת? שם אתה בא, הפסוק 27, אתה סופר עד הפסוק 52. שביחד יהיה לך 52 ביד. קורא אותה. זה 26 פסוקים. לפי שיטת הרב חידה במחזיק ברכה, צריך לקרוא כל פסוק פעמיים מקרא. כך כתב. ורבן חיים פלאצי בכף החיים שלו נמשך אחריו, שיקרא שניים מקרא. אבל האמת, מנהג בית אל ומנהג ירושלים לא כך. לקרוא רק פעם אחת מקרא בלבד. כך כתב הרשש, כך מנהגי הרשש, כך גם הרמ"א מפנו כותב, כך גם הרבן ישחי סובר, שדי לקרוא בליל שישי 26 פסוקים מקרא בלבד פעם אחת, לא צריך שתי פעמים. אלה שנוהגים שתי פעמים סומכים על רב חידא ורבי חיים פלאצי, יש להם על מה שישמחו. זה הסדר. עכשיו, ליל שישי ייזהר מאוד ברגעים שלו. כל דקה מליל שישי יקרה. לא יאבד את זה, לא בשיחות בטלות, לא שיחות טלפון, יחבק כל הטלפונים. ינתק כל החוטים, מחזור אחורה 100 שנה. זה יצר הרע של הדור שלנו, זה כאן בזק, שלום, כל העמדות תפוסות. זה יצר הרע של הדור. אז ליל שישי לא יאבד את הזמן בשום דבר, אלא יעסוק בתורה בלילה כמה שיכול. והרב יסוד ושורש העבודה, שהיה קדוש נורא, מדברו של הגאון מווילנה היה, כותב שקדושת הלילה הזאת אין ארוך אליה, שאין אדם בישראל שלא חטא ולא פגם בבריתו. ושורש כל הצרות והאיסורים בעולם זה מפגם הברית. שהשם ישמור, אם אדם רואה צרות בפרנסה, אם אדם רואה צרות בדיור, אם אדם רואה צרות בשלום בית, אם אדם רואה צרות בגידול הילדים, הכל בא משהו פגם את בריתו, אם בגלגול זה, אם בגלגולים שעברו. הזמן הכי מתאים ונאות והדרך הכי קלה לתקן את זה, מחפשים תיקון. זה לא תיקון שיש על עמודי חשמל, מספר טלפון, שים את השם של אמך, מסכנה האמא הזאת, כל היום תתן את האמא שלך. אז התיקון הוא שילמד תורה בליל שישי, כל לימוד תורה, כל סוג לימוד שילמד תורה באותו לילה, זה דבר חשוב. הדבר בעיתו כתב, שזה כתוב, והיה ביום השישי, והיה משנה על אשר התקטון יום יום, אומר משנה אותיות נשמה. מה פירוש נשמה? ידוע שימי השבוע אין להם נשמה משלהם. זה נשמה של משבת. אתה רוצה לראות איך האדם נראה בשבוע, למה יש לו בעיה? כי הוא לא שמר את השבת כמו שצריך. הכל מתחיל בשבת. 3 ימים ראשונים של שבת שעברה, 3 ימים הבאים לשבת הבאה. אז שאל אותי, אז מה עם שבת הבאה, ומה קורה רביעי, חמישי, שישי, וזה עדיין שייך לשבת שעברה, הוא לא עשה בסדר. יום ראשון זה במעשה, זוכה לנפש. סליחה, יום ראשון זה נשמה. שבת יצאה, לשבת יש 3 חלקים, נפש, רוח ונשמה. הנשמה של שבת הולכת ומסתלקת במהלך יום ראשון. ממוצאי שבת, מערבית של מוצאי שבת, עד תפילת ערבית של יום ראשון בערב, עד צאת הכוכבים, הולכת ומסתלקת. אז עדיין יש לי אור של שבת שעברה. יום שני, מתחיל יום שני, הרוח של שבת שעברה הולכת ומסתלקת עד מוצאי יום שני. מתי? בצאת הכוכבים, כמו אתמול. יום שלישי, ממה אתה חי, ממה אתה נושם, ממה אתה מתנענע, מהנפש של שבת שעברה שיש לך. עכשיו, מגיע יום שלישי בערב, זמן הבין השמשות הזה שמסתיים, מסתיים את הנפש של שבת שעברה, מתחילה להיכנס הנפש של שבת הבאה. מיום רביעי, לכן כתוב בהלכה שאם לא יספיק לעשות, יודע שלא יספיק הכנות לשבת ביום שישי, יעשה יום חמישי, ואם גם זה לא יכול, נתחיל מיום רביעי. מיום שלישי בערב יכול להתחיל את ההכנות לשבת. כבר זה מתחיל, ההכנה הרוחנית של שבת מתחילה מיום שלישי בלילה, שזה ליל רביעי. לילה ואחריו היום, יום רביעי. אחר כך יבוא הרוח ביום חמישי הבא, ואחריו תבוא הנשמה ביום השישי. ואז זה הכנה. ואז אנחנו עומדים ואומרים, בואי קנה, נכנסת הנפש בפועל. עומדים ואומרים, ברכו את השם המבורך, ברוך השם מבורך לעולם ועד של ערבית, נכנסת הרוח בפועל. עומדים ואומרים ופרוס עלינו ועל ירושלים לך סוכת שלום, נכנסת הנשמה בפועל. אחר כך ביום יש גם כן נפש רוח נשמה של היום. אז אם כן יוצא שהנשמה מתי נכנסת, תחילה להיכנס ליל שישי. אומר הרב דבר בעיתו, בליל שישי תיזהר ותלמד תורה, על ידי התורה אתה זוכה מעלה גדולה. הוא בא רבנו חיים ויטל והביא את דברי רבנו הארי שיש סגולה גדולה ללמוד תורה. תראו, פעם היה לפני אבל הכרתי התבטל כמעט המנהג, לפני 30 שנה, 40 שנה, פה בירושלים כל בתי הכנסת בכל שכונה היה בית הכנסת שהיו מתאספים כל התושבים, באים משמונה וחצי בלילה לומדים תורה. יש היו יושבים עד הבוקר, ואלה שלא יכולים עד הבוקר, עד אחרי חצות הולכים לישון איזה שעתיים וחוזרים. זה נקרא תיקון קרת. אם אדם חס ושלום חטא בעוון שחייב עליו קרת, כגון שאכל ביום הכיפורים, זה חייב קרת. נכנס להר הבית, חייב קרת. אדם חס ושלום אכל חמץ בפסח, חייב קרת. אדם חטא בנידה, השם יצילנו, חייב קרת. יש עבירות, הרבה עבירות שחייב עליהן כרת. מה עושה? מה הכפרה? אם ילמד בלילה תורה כל הלילה ולא ישן כל הלילה, מכפר. מתי היו עושים את זה? ליל שישי. כתב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. אז מי שאפשר לא יעשה תיקון כרת כל הלילה, אין למעלה ממנה. אבל מה תיקון כרת כל הלילה? הוא בא ב-11 והוא מתחיל אז את השיעור, תודה רבה. וב-3 נגמר הלילה, מה עשית? איזה תיקון כרת זה? הוא צריך להתחיל מתחילת הלילה, אז ניתן לו איזה חצי שעה שיתפלל ערבית, ועוד חצי שעה שיוכל איזה ארוחה, ויארגן את העניינים שלו, ויבוא. 8:30, 9, יתחיל ללמוד מ-9 בלילה, כל המאוחר, זה מאחרים כבר, קטע מאחרים. וילמד עד הבוקר. לא יכול ללמוד עד הבוקר, ילמד עד חצות. יגיד תיקון חצות, וישן לו איזה שעתיים שלו, שיקום בבוקר כמו שצריך להתפלל. ויכוון את זה בשביל כרת, כך כתב רבנו חיים ויטל, והביא את זה הגאון רבנו יוסף חיים בספרו שאלות תשובות רב פעדים, שיש מעלה גדולה בלימוד תורה של הלילה הזה במיוחד. האמת שכל לילה אם ילמד יכפר כרת, חוץ משבתות אסור. בחיים פלאצ'י יש לו תשובה בספרו בשאלות ותשובות של עולף חיים, כתב רבי חיים פלאצ'י שמי שרוצה להישאר ער כל הלילה בשבת, אסור משום עינוי נפש. כמו שאסור לך בשבת שלא לאכול, לצום, לעוון. מי שצם בשבת צריך לצום אחרי זה ביום ראשון, לכפר. ככה אסור בליל שבת להיות ער כל הלילה ולשב ללמוד תורה. אלא צריך לישון. אז בליל שבת אין עושים תיקון כרת. אבל בשאר ימות השבוע, אדרבה ואדרבה. בתנאי שלא יזיק לו ליום, אם הוא לומד תורה ביום, על ידי זה יתבטל, אסור. או אם הוא מלמד תינוקות, זה נקרא עושה מלאכת השם רמייה, עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אסור לך לעשות כך. שולחן ערוך כתוב, שמותר אדם לצום, אבל אם הוא מלמד תורה לאחרים, ועל ידי שיצום, יהיה תש כוח ולא יוכל ללמד, אסור לו. חוץ מתעניות שהן חובה. אבל העניות שאינם חובה, שהן נדבה, אסור לו לצום אם הוא לא יוכל לתפקד. הוא הדין גם בגבי שינה. אבל בליל שישי יש מצווה גדולה שכל אחד חייב להוסיף לפחות שעה, שעתיים, על שאר הלילות של השבוע, לשבת ללמוד. לכן מכאן בישיבות הקדושות יושבים, עושים משמח קוראים לזה, יושבים באותו לילה, לומדים בליל שישי עד הבוקר. ואז לומדים בחזק גדול, אדם לומד תורה, זה מעלתו גדולה מאוד. וכתב הרב יוסף חיים בתורה לשמה, יש לזה תוספת נשמה, מעלה גדולה. וגם זה כולל כל הימים. יש עוד דבר, אסביר לכם את העניין. היה הגאון המקובל רבי הרב תורת חכם עליו השלום, בחיים דלה רוזה. חבר ותיק של הרשש. יד ימינו של הרשש. יש כמה דברים נפלאים שהוא עשה איתו. היה מעשה נורא, שפעם אחת נגזרה גזרה על ישראל, והודיעו את הדבר ברוח הקודש לרבנו סך שלום שרעבי. וגם הדבר נודע לרבי חיים דלה רוזה, כמו היה חברו, בלב ונפש. וסיפרנו לכם שבוע שעבר שהם חתמו יחד כתב התקשרות. והרשש הכין את עצמו, זה היה ביום שישי, הגזירה, נודע לו שיש גזירה קשה מאוד. האמת, אומר לכם את האמת, היום זה פחד גדול, אחרי מה שקרה, שהליצנים הודיעו שמותר למכור חזיר בארץ ישראל, שם יצילנו, אנחנו הולכים בפחד. אומר לכם את האמת, זה פחד גדול. הגמרא, מסכת סוטה, דף ממתת, הגמרא אומרת, זה טיפשים מטופשים, מה אומר? כל חמור עולה לרדיו ואומר, חזיר זה סמל. טיפש, איזה, מי אתה שאתה יודע שחזיר זה סמל? כמה למדת? גמרא, מסכת סוטה, אומרת בפירוש, מעשה נורא, כשנחרב את המקדש, איך נחרב? שימו לב, היום נחרב את המקדש. איך נחרב את המקדש? היו כל יום שמים להם שלוש מטבעות של זהב. זה גמרא וסוטה, יש את זה גם בבבא קמא. בתוך קופה, ירושלים הייתה נצורה. ואין יוצא ואין בא. והיה להם פה אוצרות של אוכל. שלושה עשירים היו בירושלים, שהם פרנסו את תושבי ירושלים. כלבה הסבוע, בן ציצית הקסת, ונקדימון בן גוריון. כמו שמובן מסכת גיטים. הם היה להם אוצרות של שמן, של חיטה וקוטניות, וגם פירות וירקות מיובשים, ללא אורגנים, ללא ריסוס, ללא תולעים, ללא שום דבר. והיה להם אוכל בשביל כמה שנים, לא דאגו, אבל היה צריך להביא כבשים וכבש, צריך להביא כבש, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום, עולה תמיד. אז היה להם היוונים, או הרומאים הרשעים, הארורים האלה, היו נותנים להם, היו מורידים להם בקופה כל יום, שלוש מטבעות זהב, לנו שלוש מג'ידי זהב. ושמים להם כבש, בבוקר ובערב, מעלים אותו, להקריב אותו קורבן התמיד. וככה, המשיכו לצור על ירושלים, ואי אפשר, ירושלים לא נופלת. היה זקן יווני אחד, רשע מרושע. אמר להם, כל עוד הם מקריבים קורבנות בבית המקדש, לא יעזור לכם, ירושלים לא תיפול. אתם רוצים שירושלים חלילה תיפול? אל תיתנו להם כבש. מה עשה זה? יעץ להם, לקחו חזיר ושמו אותו בתוך התיבה והעלו אותו. כשהגיע לאמצע החומה נעץ ציפורניו בחומה והזדעזעה ארץ ישראל 500 פרסה על 500 פרסה, כל פרסה 4 קילומטר, 2,000 קילומטר אורך, 2,000 קילומטר רוחב, הצדעזעה ארץ ישראל. ואז נפלה ירושלים. באותה שעה אמרו, ככה הגמרא אומרת, ארור אדם שיגדל חזירים בארץ ישראל. מי יכול למחוק את דברי הגמרא האלה? אתם מבינים למה אסור להתחבר איתם? אתם מבינים למה אסור לבחור בהם? אתם מבינים למה אסור לשבת בקואליציה? שם מרחם עלינו. ויש בקידושין אותו דף, דף ממתת, זה סוטה דף ממתת עמוד ב', מסרת קידושין דף ממתת עמוד ב', הגמרא שם אומרת, 10 קבין נגעים ירדו לעולם, 9 נטלו חזירים, ואחד כל העולם כולו. אז תבינו כמה זה קשה. אז הצדיקים של אותם דורות, שהיו בכל דור ודור, היו מרגישים מה קורה. לא סתם, אבל קורה פיגועים, קורה אסונות, קורה נפילות. כבר מה נשאר? תראו בשנה האחרונה, איפה ירדנו, איפה ירדנו? לתהום, לתהום. העניים כבר דורכים עליהם, לומדי התורה רומסים אותם, הקדושה והתורה, מי מותר לו לדבר, מי מותר לו, אין תוכחה, אין כלום. תראו, עושים לך מצעד הגאווה בירושלים, פלטרין של מלך, איפה מה נשאר? ואף אחד לא צועק, אפילו לא מוכיחים. ואני אומר לכם את האמת, חי בפחד. כל הזמן מפחד, מי יודע מה יכול לקרות. נס שהעולם עוד עומד. נס. 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 זה לא משחק. משחקים באש פה. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, אבל חס ושלום, חס ושלום. זה פחד אימים. אז היה הרשש, אני הזכרתי מהרשש ואמרתי, אם הוא היה בדורנו, הוא ידע מה היה עושה. והתורת חכם, נודע להם, שאיזה גזירה צריכה לבוא. והרשש היה עסוק בתפילה הזאת. והנה, היה איזה מעשה עם איזה ילדה, שרבה עם אמא שלה, ביום שישי. הרי ידוע, השטן מתי משתולל? יום שישי אחר חצות היום. רבה איזה ילדה עם אמא שלה, רגיזה אותה אמא שלה, הלכה לקחה בר מינן, שמה מרת, הילדה, ושתתה. והנה, נכנס שבת, כבר בין השמשות, כמו עכשיו, ערב, רצו מהר, ראו עליה סימנים לא טובים. זאת אומרת, תוך שעה, אם לא מטפלים בה, שעה, שעתיים, תמות. הצבע של הפנים משתנה, מתחילה לפרקס, החום יורד, שם ישמור, הזעה, כל מיני סימנים של הרעלה. ואז רופאים לא היה, לא בית חולים בירושלים ולא כלום. רצו אצל הרשש. היה בית הכנסת פלן ערבית, כבר דל שבת, נכנס שבת, היום פלים בשקיעה. רמז להם ביד, שימתינו לו. גמר תפילת ערבית, רץ הביתה, דל שבת. פתח את הארון והוציא קלף ודיו, אסור לכתוב בשבת, אבל כאן פיקוח נפש. וכתב שם קדוש. ושם אותו בתוך כוס מים, ומחק את זה. ונתן לילדה לשתות, הוביל רגע, הקיעה וחזרה לחיים. והרב חידה מביא את המעשה הזה בספרו ברכי יוסף, וכתב, היי בבוקר, לעזה עליו כל המדינה, שחידד שבת בשביל דבר כזה. אמרו, אבל פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת ברפואה טבעית, אבל כאן זה רפואה סגולית, ומי אמר שמחללים שבת של רפואה סגולית? והוא הרשש עצמו פנה לרב חידה, שהוא חברו, אמנם תלמידו הרב חידה, אבל בפשט רב חידה היה גאון גדול. הרב חידה כתב על זה פלפול גדול, הביא דעת הרמב"ן והרשב"א, שמותר לחלל שבת גם בשביל רפואה סגולית. אבל בתנאי שיודעים מי זה שעושה סגולית, כגאון הרשש, שהקמן, כך כותב הרב חידה, שהציל אותה. שאלו את הרב חידה, ולמה עשית, את הרב חשש, סליחה, למה עשית ככה? כתבת ביום שבת, כתבת קמיע וזה, אמר מה אני אעשה? אני הייתי טרוד על לבטל את הגזרה. פתאום נפל עליי עוד צרה חדשה, שילדה מישראל הולכת למות. ורבי חיים לא עזרת לי, הוא קורא לרבי חיים דנרוזה, רבי חיים דנרוזה, ענה, לא רצה להתאפל בעסק, אמר יש את הרשע שהוא מטפל. הוא לא ידע שכעת יבוא עוד צרה חדשה, תבוא גם הנערה הזאת, שמחמם בה, שגיע אותה. אמר לה, תשמעי, תשתי רעל גם, ותשגעי גם את כל החכמים כעת. ואז נהיה מזה, צער גדול, רעש גדול. ואז, מכאן למדו, ידעו, גודל נשמתו של רבי חיים דנרוזה, שהוא באותה מדרגה של הרשש. יכל גם הוא לבטל את הגזירה הזאת. גם יש מעשה ידוע, פעם היה בירושלים, רשש ישב ואמר, עד מתי אנחנו נסבול גלות כזו, צער כזה? היי, נביא את המשיח, הלכו שכרו איזה בית, שגובל בעיר העתיקה עם הר הבית. ועלו עליו, על הבית הזה. ישבו שם שלושה ימים ושלושה לילות, בתענית, ועשו כל מיני ייחודים. מי היה שם? שלושה. הרשש, רבנו שר שלום שרעבי, ואיתו תורת חכם, רבנו חיים דלרוזה, והשלישי הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ראשי תיבות חידה. כך היה חותם, אז קוראים לו, נדבק לו השם הזה, הרב חידה. נסבו שמה, עמדו, והם עושים ייחודים כדי לעקור את הסתרה אחרה מירושלים. והנה, שהגיעו לסוף, באה רוח שערה והעיפה אותם, יצאה בת קול ואמרה, כיוון שאתם רוצים להביא את המשיח טרם זמנו, נגזר עליכם, שלושתכם לא תהיו במקום אחד. אחד השנה ימות, השני יצא לגלות, ורק אחד יישאר פה. כך היה, הרשש באותה שנה, תפקוף למד זין, נפטר. זה לפני 230 שנה בערך. נפטר הרשש. הרב חידה יצא לגלות. וגלה איזה 25 שנה, היה בתוניס, היה באיטליה, היה ברומניה, היה בבולגריה, היה אפילו באשכנז, פגש את בני יהושע, בנתן אייפשיץ ועוד, מגדולי ישראל, רבי נתן הכהן אדלר, רבו של חתם סופר, היה חברו. בסוף מסכן נפטר בנכר באיטליה, עד שבשנת תשכ"ף הביאו את עצמותיו לכאן לירושלים. והרם מי נשאר? אחר כך התורת חכם רבי חיים דלרוזה, הוא נשאר שם בישיבת בית אל, והוא ועם ביתנותו לא רצה לקרות ראש הישיבה, נתן לבנו של הרשש בחזקיהו יצחק, רבי יום טוב אלגזי, אותו רבי חזקיהו יצחק, חי בשמש, כך קראו לו, חזקיהו יצחק, בנו של שר שלום שרבי, חי בשמש. כותב התורת חכם, שאומר דבר מדהים, 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 זה פירוש וחידוש אדיר שלו, מביא ראיות מרבנו הארי ומהזוהר הקדוש. כותב כך, שאדם חוטא ביום ראשון, יום ראשון זה ספירת החסד, הוא פגם בספירת החסד, צריך לתקן את זה, יבוא יום שני ויעשה תשובה, הוא אומר זה לא מועיל, יום שני זה גבורה, מה לגבורה עם החסד? יום ראשון זה כנגד אברהם, פגמת ביום של אברהם אבינו, אתה בא ביום שני ומתקן, זה יום של יצחק אבינו, זה לא יכול לתקן. מה אתה צריך לעשות? אתה תעשה תשובה היום. תחכה עד יום ראשון הבא, שאז זה עוד פעם מידת אברהם אבינו, ואז תעשה את התיקון. לכן, רגע בעצמך, אז מה אמרה, איך ידע מבעל תשובה? באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה. אדם חטא בעריות, הוא מתקן דבר אחר. מה זה שווה? הוא צריך לתקן עריות. אדם חילל שבת, הוא פגם בשבת. יבוא ביום ראשון ועושה תשובה? בסדר, תשובה, אבל זה לא, הוא לא מחק את הקטם, הוא לא ניקה את הלכלוך שהוא עשה. מתי הוא ינקה? בשבת הבאה. כשתבוא שבת הבאה והוא ישמור אותה, אז הוא מתקן. אומר הרב חיים דלרוזה, לפי זה אנחנו בבעיה. עשינו נגיד עוונות השבוע, יום ראשון היה עוון. אדם יכול להגיד שלא עשתי עוון? אין מי שיכול להגיד שלא עשתי עוון. מספיק נכנס לבית הכנסת, לא באימה ויראה, זה העבירה הכי גדולה. מספיק נכנס לבית הכנסת ולא השתחווה כמו שצריך, זה אימה ויראה. לא צחוק, אני לא חושבו שהעולם צחוק. ועכשיו בפרט, אחרי שיש ארון אף, צריך להיזהר מכל עוון הכי קטן. כל קלות ראש יכול לפגוע. אז הוא אומר, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. אז איך נקבל שבת? עשינו עוונות כל השבוע, איך אני אבוא בשבת? כך שואל התורת חכם, אומר, יש לך תקנה. יום שישי הוא יום כללי, הוא כל בו. יש בו את כולם, זה מעגל שיש בו את הכוחות כולם. ביום שישי תעשה תשובה, זה מכפר על כל ימי השבוע. יש בו את כל החמישה מסלולים, כולם מהירים ביום שישי. כי הוא כללי, הוא יסוד, נקרא יסוד. מה זה יסוד? יסוד זה כולל הכל. אז לכן אומר שהיו נוהגים לעשות תשובה דווקא בליל שישי, ולימוד תורה בליל שישי, ויש היו נוהגים לצום ביום שישי, אבל כתוב יזהר לא ייכנס לשבת שהוא בתענית, מי שמתענה משל תענית פרטית, כגון על אבאים או על העוונות שלו, שהוא רוצה לעשות כפרה, הוא רוצה לצום ביום שישי, מה יעשה? ללכת לבית הכנסת, פלל מנחה, מגיע קבלת שבת, אסור לקבל שבת שהוא בתענית, מגיע זמן השקיעה, רואה את השקיעה בדיוק דקה לפני השקיעה, יוצא החוצה, לוקח איזה עוגיה שיש בכיסו, או תמרה או איזה פרי, מברך עליה, אוכל אותה, חוזר נכנס בית הכנסת ואומר מזמור לדוד, בואי יקדש שבת מלכתה, כדי שלא יקבל את השבת בתענית. אבל שאר תעניות כגון עשרה בטבת יחול הרבה פעמים חל ביום שישי, זה צמים רגיל עד אחרי תפילת ערבית, באים הביתה ולא מתעכבים, כי אסור להיכנס לשבת שוב בתענית. אז אתה, אז אומר התורת חכם, יום שישי הוא יום כללי שהוא כולל את כל הימים. אז לכן הלימוד תורה של יום שישי ולימוד תורה של יום שישי הוא מעלה גדולה. לכן אלה שעושים נסיעות לים ביום שישי, אני לא מקנה בעולם הבא שלהם, אם יש בכלל. זה יום קדוש.
זה כנגד כל השבוע. מי יתיר לך לעשות? תעשה ביום שלישי. סע לים ביום שלישי. למה ביום שישי? יום שישי הוא יום קדוש. יום שישי יום שצריך להכין לשבת. יום שישי הוא יום שכמה שאדם ילמד בו תורה, יעשה בו מעלות גדולות ועצומות. לכן מעלתו גדולה ביותר מכל הימים, והוא תיקון היסוד. עוד טעם, כתב התורת חכם, יש ביום שישי, הוא גואל את השכינה. אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו סובלים עכשיו בגלות הקשה הזאת, גם רוחנית וגם גשמית, בגלל שהשכינה בגלות. אנחנו לא אומרים, והשם העבודה לביר ביתך, וישי שם תפילתה, מהרה, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. תחזרנה אלינו. סיפרו על הרב שאול דואק, על הרב שלום, היה פה בשכונה הזאת, נפתח לפני 80 שנה, פה בית הכנסת יצחר בביוף, הייתה לו ישיבה, והוא היה חזן, היה סגל נהור, היה מקובל עצום, יודע כל סודות התורה בעל פה. היה גאון רבי שאול דואק, עומד מפלל חזן, סיפרו עליו שכשהיה מגיע כל יום קבוע, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו, העיניים שלו היו זולגות דמעות כמו נחל, כך סיפר לנו ראש הישיבה רבי עזרעתיה. והיה אומר ברוך אתה שמחזיר שכינתו לציון, אומר אחרי זה אני הייתי בא, כך שיעיד ראש הישיבה, הרצפה הייתה רטובה מהדמעות שהיה מוריד כל יום. כל יום. היו יודעים את הצער שיש בשכינה הקדושה שהיא סובלת. מתי הזמן לגאול את השכינה? יום שישי. השישי הוא הגואל של השכינה. לכן כמה אנחנו צריכים להתפלל? ראינה בעוניינו, וריבה ריבנו, מהר לגאולנו, מה יהיה עם עם ישראל? אם משיח לא יבוא עוד יום, מה, לאן נגיע? די, אם העיר טבריה, עיר של רבי מאיר, עיר של רבי עקיבא, עיר של רבי יוחנן בן זכאי, עיר של רבי יוחנן האמורה חיבר בתלמוד ירושלמי, מצווה עליהם הבגץ להכניס חזירים. מה נשאר? אנחנו צריכים לקרוע את כל הבגדים. מה נשאר? אחת מארבע ערים מקודשות. אם זה היה אצל המוסלמים, הם היו מעיזים לעשות את זה? אתם מבינים מה זה מדינת ישראל היום? אחר כך עוקדים לי ביום העצמאות. היי. עכשיו יש שאלה לגבי מקרא. הרבה שואלים ביום ליל שישי, אמרנו ליל שישי, קורא מקרא, לא קורא מקרא. תהילים. האמת שאת הדבר הזה אנחנו לא מורים ברבים, שמותר לקרוא למי שאין בידו דבר אחר, מותר לו לקרוא תהילים. אם אנחנו רואים כעת בלילה, יהודי קורא תהילים, אנחנו נעזור לו, ניתן לו לקרוא. לא נפסיק אותו מזה. לכן אם אישה קורא תהילים, ילד קורא תהילים, או איזה אדם מסכן שהוא זה מה שהוא צריך לקרוא תהילים, לא נמנע ממנו. רב חידה עצמו כותב שאני לא מונע מאף אחד. הוא אומר, אני לא קורא, אבל אם מישהו שואל אותי, אני אקרא או לא, אני לא מונע אותו. הוא רוצה לקרוא תהילים, למה שאני אמנע ממנו, שיקרא? הגאון רבני יוסף חיים ברב פעלים, הוא היה יותר חסיד, החמיר, פחד מזה, הוא כתב, שמי ששואל אותי, אני אומר לו, אל תקרא. אבל אם אני רואה מישהו קורא, אני לא אומר לו שום דבר. זאת אומרת, דברים האלה הם לא לכולם. למה? כיוון שעל פי ההלכה אין איסור לקרוא תהילים בלילה. ועל פי ההלכה אין איסור לקרוא מקרא בלילה. רבנו הארי, על פי הקבלה, כתב בשמו פרשת שער המצוות, פרשת ויתחנן, רבי חיים ויטל, שאמר, להימנע מלקרוא מקרא בלילה. זה הכל. ומי הוא דיבר? בתלמיד חכם או באיש יודע ספר. אני ואתה והוא שיכולים לקחת משנה, יכולים לקחת גמרא, יכולים לקחת הלכה, יכולים לקחת בן איש חי, ילקוט יוסף, יכול לקחת זוהר ולקרוא בלילה. אבל אחד שאין לו, יש לו ספר תהילים, שיקרא, למה לא? שיקרא, אין לזה איסור. עכשיו, לגבי קריאת מקרא, האמת ליעקב, כתב שהיה מנהג בירושלים שבליל שישי אחר חצות לילה היו קוראים את כל ספר התהילים. הוא היה מקובל, רבי יעקב סאטי אלניניו, הוא נצקבר בטבריה. התנון של הסיניור, אתה יודע מה הייתה עיר טבריה אז לפני 150-200 שנה? הסיניור היה חכם ספרדי, בספרד, בשם רבי שמואל הכהן קונפורטי. לא קראו לו הרב ולא כלום, סיניור. סיניור בדדינו זה פירושו אדון. סיניור. ועד היום השם שלו הסיניור, יש בית הכנסת ששמה הסיניור על שפת ים טבריה. והיה קדוש ונורא. כל הקהילה היהודית בטבריה שמנתה כמה אלפי איש, כולם היו שומרים מצוות ושומעים את תוראותיו. סופר עליו שכשהיה הולך ברחוב בטבריה, לא היה אוסר על הנשים לעמוד ברחוב ולפטפט. אתם רוצות ללכת, תלכו. אבל לעמוד לפטפט, שאנשים יעברו ויסתכלו עליכם, תדברו בקולי קולות, זה לא צנוע. כל כבודה מתמלך פנימה. שמה לעשות, יצררה זה יצררה. אנשים היו עומדות, יושבות פטפטות. לפעמים במבואות, בסמטאות, יושבות שמה, יש שמה אבנים, סלעים, לא חשוב מה שהם ימצאו, טבע של תפוזים, ישבו עליה ותחלו לדבר. והם מדברות. רק היו רואות מרחוק את הגלימה של הרב, היו בורחות ונסות על נפשם. כמו שהיו חוששות מכבדות אותו. הוא שמו הסיניור. ביתו התחתנה עם אחד מגדולי המקובלים בירושלים, הוא הרב יעקב שעתיאל ניניו. עד היום יש משפחת ניניו בטבריה, עם צאצאים שלו. והוא הרב ניניו מתכתב עם הגאון הבן איש חי. בן איש חי בספרו רב פעלים מביא הרבה ציטוטים משמו. גם בספרו בן איש חי, אמת ליעקב, זה אותו הרב. מזכיר הרב אמת ליעקב, זה רב יעקב שעתיאל ניניו. הוא מעיד את העדות הזאת שבירושלים היו נוהגים בליל שישי אחר חצות לקרוא ספר התהילים. יש היו נמנעים, האמת שיש נמנעים. הרב חידה בספרו חיים שאל, כתב שהוא בעצמו שאל את טיב של הרשש, והרשש פיקפק בזה. לא רצה להגיד לא, אבל לא אמר כן. הוא כתב אם ולא ורפיה בידה. כן ולא, וזה היה רופף בידו, כלומר, נותנים לך להחליט. וכתב, ולכן, השואל יש לו סמך, מאיפה הראיה? יש בתנחומה, מדרש תנחומה כתוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא כל היום? לומד תורה. ואיזה תורה לומד? אז המדרש אומר, ביום הקדוש ברוך הוא לומד תנ"ך, ובלילה הקדוש ברוך הוא לומד תורה שבעל פה. אז מכאן יש סמך שראוי ללמוד ביום מקרא, זאת אומרת, המקרא זה להשאיר אותו ליום, ואת התורה שבעל פה, לייחד אותה אל הלילה. אז אם כן, אני רוצה לפי זה, כך הם מכאן יצא. גם רבי יעקב רוקח, עליו השלום, כתב, יש לו ספר בית תפילה, הוא כתב שאחר חצות הלילה, מי שקורא תהילים, יש לו על מה שיסמוך, כיוון שרבי יעקב צמח כתב, שהפי הזוהר אחרי חצות יש שעת רחמים, אז יש. אז עדיף מי שרוצה דווקא לקרוא תהילים בלילה, נאמר לו שיקרא את זה אחר חצות. יבדוק מתי חצות ואז יקרא. עכשיו, לגבי הכנה במעשה, עוד מילה אחת להכנה במעשה, רבי מיוסף חיים כתב שלכתחילה אם אדם יכול לקנות קניות לשבת ביום שישי, כן, אבל היום ידוע שאי אפשר. למשל, יש הלכה, לפני תפילת שחרית, אסור לעשות שום דבר. אדם הולך למכולת לפני תפילת שחרית, אדם, אני יודע, עושה עסקים, טלפונים לפני תפילת שחרית, אסור. אם עוד לא עלה שחר, אין בעיה. זמנם היו כולם ערים בעלות השחר. לכן, ללכת לשוק לפני תפילת שחרית, אסור. המגן אברהם כותב שאם, וכך גם שאר הפוסקים, היפה ללב, רבנו חיים פלאזי ועוד, שאם יודע שאחרי שהוא יצא מתפילת שחרית כבר לא יהיה דגים לשבת ולא יישאר בשר, ופעמים היו מביאים מהמסלח, מהבית המטבחיים, את הבשר, באשמור את הבוקר, 3:00 לפנות בוקר, ואז האנשים מתנפלים, אומר, רגע, תנו לי לפרק את הבהמה, עד שהוא מפרק אותה, מתחיל למכור. אז הוא יודע שאם הוא יבוא אחרי התפילה כבר לא יישאר כלום, יישאר רק הבשר הלא שווה, הלא טעים לשבת, איפה כבוד שבת? אז התירו, לכבוד שבת רק, התירו לקנות לפני התפילה. אבל רק אותו, ספציפית, אותו מוצר, שיודע שלא ימצא אותו. יוצא לפי זה, אם אדם הוא גם בשוק, יש משהו לכבוד שבת, הגיעו איזה חלות, איזה לחם טעים, או איזה משהו משובח. לפני התפילה, אסור לעשות שום עסק לפני התפילה. אבל אם הוא יודע שזה רק עכשיו, והנה אנשים מתנפלים, אם אני אלך להתפלל, ואחרי התפילה אני אבוא לקחת, לא יישאר, אז מותר. שזה לכבוד מצווה. בשביל צורך מצווה, יהיה מותר. עכשיו, קניות לשבת היום, ודאי אין ביום שישי. מה, בשר, איפה תמצא את בשר טרי לשבת ביום שישי? וגם אנשים רוצות כבר לבשל, הן רוצות להכין, הן צודקות, ביום חמישי בלילה. אז ודאי שהם יכינו. בכל זאת, ישאיר. שלום עליכם. בכל זאת, ישאיר איזה דבר מה, שיקנה אותו ביום שישי. למשל, יין, חלות, עוגות, כל איזה דבר מאכל. את שאל אותי אם יוצא איזה חובה בפרחים, מה תורה כי אם יש להם ריח? למה הוא מברך עליהם? אין להם ריח, יש איזה נוי רק. יקנה דבר מאכל, משהו, איזה ישאיר איזה דבר מאכל מסוים, שיקנה אותו גם ביום שישי לכבוד שבת. זה או ממתקים לילדים וכדומה, דברים כאלה ואחרים, לכבוד שבת, שהוא יקנה אותו, ישאיר אותו, שיקנה אותו דווקא ביום שישי, כמו שאמרנו, זה מעלתו חשובה מאוד, כדי שיעשה עוד איזה הכנה של שבת. לכן גם כן, הכנה לשבת, גם אם האישה כבר בשלה הכל, ישאירו איזה סוג דבר מה, סלט, או איזה, כמו שאמר, לקלוט איזה דבר, או איזה דבר, שיכינו ויעשו אותו ביום שישי עצמו לכבוד שבת, בזה יקיימו מצוות הכנת שבת, ובזכות זה נזכה ליום שכולו שבת ונוחה לחיי העולמים.